אנחנו נמצאים בפרק ב' במלכים, א', פרק ב', פסוק למד ה', מיד אחרי מותו של, פסוק למד ה', מיד אחרי מות יואב. ויתן המלך את בניהו בן יהוידע, תחתיו על הצבא בצדוק הכהן, נתן המלך תחת אביתר. וישלח המלך ויקרא לשמי ויאמר לו, בנה לך בית בירושלים וישבת שם ולא תצא משם, אנה ואנה. והיה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע כי מות תמות, דמך יהיה וראשך. ויאמר שמי למלך, טוב הדבר כאשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדך, וישב שמי בירושלים ימים רבים. ויהי מקץ 3 שנים ויברחו שני עבדים לשמי אל אחיש בן מעכה מלך גת. ויגידו לשימי לאמור, הנה עבדיך בגת. ויקום שימי ויחבוש את חמורו, וילך גת אל אחיש לבקש את עבדיו, וילך שימי ויבא את עבדיו מגת. ויוגד לשלמה, כי הלך שימי מירושלים גת וישוב. וישלח המלך ויקרא לשימי ויאמר אליו, הלא השבעתיך באדוני, ואעיד בך לאמור, ביום צאתך והלכת, אנה ואנה ידוע, תדע כי מות תמות. ותאמר אלי, טוב הדבר שמעתי. ומדוע לא שמעת את שבועת אדוני ואת המצווה אשר ציוויתי עליך? ויאמר המלך אל שימי, אתה ידעת את כל הרע אשר ידע לבביך, אשר עשית לדוד אבי. והשיב אדוני את רעתך בראשך, והמלך שלמה ברוך, וכיסא דוד יהיה נכון לפני אדוני עד עולם. ויצב המלך את בניהו בן יהוידע, ויצב ויפגע בו וימות, והממלכה נכונה ביד שלמה. בעצם האקט האחרון של המימוש הצוואה של דוד, אבל אם בשבוע שעבר הערכנו לדבר על על השוני הגדול בכל מה שקשור ליואב בן צרויה, גיבור ישראל, כאן עם שמעי זה כבר סיפור אחר לחלוטין. סיפור אחר לחלוטין. כן, אצל יואב דיברנו, הרחבנו את בשבוע שעבר את העירייה בדבר הזה, יש דברים חשובים מאוד כדי להבין אין נכון את דמותו של יואב. אבל עם שמעי זה כבר סיפור אחר לגמרי. ובעצם כדי להבין מה מדובר כאן, עם שמי, אז נחזור טיפה לאחור. כן, הרי דוד בעצם נותן הוראה לשלמה כן, והאמת שאצל שמי זה גם ההוראה הכי מפורשת, ואתה אל תנקהו כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורת את צוותו בדם שאול. אצל יואב לא כתוב את המילה דם, אצל שמי כתוב את המילה דם. כלומר, דוד בעצם מורה לשלמה ליצור סיטואציה שבו בא שמי ינקם. עכשיו, כל הסיטואציות שבעצם דוד מורה לשלמה לחולל, זה בעצם סיטואציות שאמורות להציף את הבעייתיות באותה אישיות. אם אצל יואב זה בעצם סיטואציה שהציפה את העובדה שיואב יש לו, הוא נהל מדיניות משל עצמו, אצל שמי זה אמור להציף את האישיות הבעייתית של שימי. ומהי האישיות הזאת? זאת אישיות, הייתי קורא לזה, החלק הכי נמוך ושפל של האופורטוניזם. אופורטוניזם זה, בתרגום לעברית, זה תועלתנות. כן? זה בן אדם שיודע, מנסה לראות לאן הרוח נושבת, ומיד מצטרף למקהלת הכלבים הנובחים באותו כיוון. כלומר, כשדוד בורח לצאת ולקלל אותו, זה חוכמה מאוד מאוד קטנה. יכול מאוד להיות שאתה לא מאוהביו הגדולים של דוד, הרי שמי בן גרה הוא איש ימיני מבחורים, וכנראה הוא סוחב על עצמו איזשהו אלבון של שבט בנימין, שדוד החליף את שאול, זה יכול להיות. אבל לנצל חולשה של מישהו כדי לרכב על הגל, כדי ללגלג וכדי לקלל, זה גבורה קטנה מאוד מאוד. ולכן בעצם הדין של שמי היה באמת, כמו שאבישי רצה לעשות באותו מקום, לרדת ולא לעבור את הנחל ולהסיר את ראשו מעליו. דוד, מהשיקולים שלו, אמר ליואב, לאבישי, לא הוא מקלל, הקדוש ברוך הוא אמר לו לקלל, הוא שליח של המקום, אני צריך לקבל את הקללות האלו, זה העונש שלי. ולכן דוד בעצמו מנוע מלהרוג את שמי. אבל, יותר, בעיניי, יותר גרוע ממה ששמי קילל את דוד, זה האופן בו שמי מקבל חזרה את פניו של דוד. כשדוד חוזר. תראו אופורטוניסט מהו. זה ששימי כלי לדוד אנחנו כולנו זוכרים, נכון? צא, צא, איש אדמים, בן אבליאל וכו' וכו', ויעפר ויזרוק עליו עפר. טוב, זו סיטואציה, אנחנו זוכרים אותה, היא מאוד מאוד בולטת, אפשר גם לדמות אותה, ממש דוד יוצא, הולך, יורד במעלה הר הזיתים, ראשו חפוי, אבל, והוא זורק עליו אבנים, מקלל אותו, מחרף אותו, מגלף אותו. סיטואציה נוראה ואיומה, רק על זה מגיע לשימי מוות, אבל דוד החליט לא להרוג אותו. אני חושב שהרבה יותר גרוע, או הרבה יותר מצביע על מי מדובר, על איזה אישיות מדובר, דווקא האופן שבו שימי בוחר לקבל את דוד כאשר דוד חוזר. בעצם עכשיו שימי באיזושהי בעיה. הוא אימר על הסוס הלא נכון. הוא קילל לדוד, ופתאום דוד חוזר. וואה, מה יהיה? יש כל מיני אפשרויות. אפשרות אחת, הכי טובה, זה לעשות תשובה. לעבור, לעשות תשובה, לבקש מחילה, אשמנו בגדנו, אולי גם לקבל סוג של עונש. שימי בוחר, כדרכו של האופורטוניסט, של הצבוע, הוא בוחר בדיבור כפול, בדיבור דו-משמעי, בדיבור מתחנפן מצד אחד, אבל מצד שני...
מה
עם
המחילה של דוד?
דוד מחל לו, דוד לא נגע בו. אבל דוד אומר לשלמה... מה? דוד באותו זמן לא דן את עצמו כמלך. לכן הוא מחל. ככה חז"ל אומרים. דוד אומר, בדבר הזה, מרגע שגורש מן הארמון, הוא לא מלך. בפרק י"ט, שמואל ב' פרק י"ט, פסוק י"ז, וימהר שימי בן גרה בן הימני אשר מבחורים, וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד. אז הוא ממהר לרדת, הוא כבר מבין שזה. ואלף איש עמו מבנימין, וציווה נער בית שאול, וחמשת עשר בניו, ועשרים עבדיו איתו, וצלחו ירדן לפני המלך. טוב, משלחת מאוד מכובדת. ועברה העברה להעביר את בית המלך ולעשות הטוב בעיניו, ושימי בן גרה נפל לפני המלך בעוברו בירדן. עכשיו חשוב מאוד לשים לב מה הוא אומר. ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני עוון, ואל תזכור את אשר העבה עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים לשום המלך אל ליבו. כאילו, דלג על זה, תעביר את זה. למה? כי ידע עבדך כי אני חטאתי. בסדר? אז זה לכאורה יפה, התוודות. עכשיו תשימו לב. והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך. כלומר, בעצם מה הוא אומר לו? הוא אומר, תשמע, אני הטסט קייס שלך. אם תקבל אותי, הרי אני בעצם, היה פה עוד מרידות, כן? יש כאן אבשלום הרד, חלק גדול מהעם היה אחרי אבשלום. הוא אומר, שימי לדוד, תשמע, אני בעצם הטסט קייס שלך. אם תקבל אותי כמו שצריך, אז אני אדאג שגם אלה שמאחורה יהיו איתך. אבל אם לא, שלוש נקודות. המילים האלה, בית יוסף, הם מילות קוד, שרומזות למרד סמוי. את מי מינו על בית יוסף?
שאול.
לא. מי מינו על, זה נקרא, בתנ"ך זה נקרא סבל בית יוסף. שלמה מינה את ירובעם בן נבט על סבל בית יוסף. כן, הסבל הכוונה, כל הלוגיסטיקה של בית יוסף. אני אקרא לכם את זה רגע. במלכים י' פרק, מלכים א' פרק י' וירובעם בן נבט אפרתי מן הצרדה בשם מות צרועה אישה אלמנה עבד לשלמה וירא עם יד המלך וזה הדבר אשר עם יד המלך וכו', לא נקרא את זה והאיש ירובעם גיבור חיל וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכה ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. המילים האלה בית יוסף אמרתי לכם כמה פעמים, התנ"ך מפרש את עצמו הרבה מאוד פעמים על ידי מילות קוד, וכשכתוב כאן בית יוסף זה בעצם, זה רמז, תחפש איפה עוד פעם מופיעים צמד המילים הללו ותבין מה הדיבור של שימי. שימי בעצם אומר לדוד, שמע, אני מציע לך לסלוח לי. כדאי לך, הצעה ידידותית, בוא תסלח לי, כי אם לא תסלח לי, אתה תצטער על הרגע הזה. ככה לא נראה בעל תשובה אמיתי. ככה לא נראה בעל תשובה אמיתי. ככה לא נראה מי שבא לבקש מחילה באופן אמיתי. ככה נראה אופורטוניסט. מי שפתאום מזהה לאן הרוח נושב, אופס, השתנתה הרוח. היה מזרחית, פתאום נהיה צפונית. אוי, מה נעשה? טוב, מהר, מהר, משנים את הלוגיסט, ממציאים איזה טיעון חדש, ואיתו הולכים. ולכן, אמנם דוד כאן נשבע שהוא לא יהרוג אותו. עוד פעם, וזה בגלל שיקולים פנימיים של דוד, לא בגלל שימי, אלא בגלל שדוד קיבל על עצמו כל מיני אנשים. אבל דוד זוכר את זה לדורות ששימי הוא טיפוס מסוכן מאוד, אופורטוניסט, ויש לו כוח. זה הבעיה, הבעבוע הזה שמבעבע בבני בנימין, שהם עוד עדיין פגועים מהחלופת המלכות של יהודה על ידי בנימין, הבעבוע הזה, שימי בן גרה, בזמן נתון, הוא יכול לנצל את זה לרעה. אם ישתלם לו באיזשהו אופן להיות פתאום מורד, הוא יהיה מורד. ומעולם, זה בן אדם שמעולם לא הביע נאמנות אמיתית. מעולם. למעשה, אפשר להגיד שהפרק שלנו בשמואל, במלאכים, מקביל בין שתי דמויות קצה. יואב נענש על עודף נאמנות, כאילו, אובר נאמנות, נאמנות יתר שבעצם גרמה לו בחלק מהמקרים למעשים שהם היו בעייתיים. ושמעי נענש על זה שבשום שלב, גם כשהוא תיאר את עצמו כנאמן, הוא לא היה נאמן. הדבר היחיד שמעניין אותו זה הוא בעצמו, והאינטרסים והרווחים שהוא יוכל להפיק מכל אירוע נתון. אפשר להרוויח רווח מלקדל לדוד, נקדל לדוד. אפשר להרוויח רווח מלרדת ראשון לקראת דוד עם איזה משלחת, נרד ראשוני. אופורטוניזם פוליטי זול במיטבו, כמעט הייתי אומר. והשיא של הדבר הזה בא לידי ביטוי אצלנו בפרק. בסך הכל, מה ששלמה הטיל על שימי, זה לא הרבה. מין מעצר בית כזה. שולח לו, אומר לו, נלך הבית בירושלים. הוא לא גירש אותו לאיזה גבעה. ירושלים, מקום מרכזי, מקום מכובד, נכון? התחלתם להידלק, כן, זה צו הרחקה, מה? נלך הבית בירושלים, ולא תצא משם ענה וענה, הכוונה, אל תצא מירושלים. ביום שתעבור את נחל קדרון, את הגבול המזרחי של ירושלים, אז תדע, כי זה מות תמות. ושימי מה אומר? תודה רבה, אדוני המלך, טוב הדבר. כאשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדך, וכו' וכו'. והוא גם נשבע על זה, אנחנו יודעים מההמשך הפסוקים, שהוא גם נשבע על זה, שבועת השם. עכשיו, בוא נגיד ששימי מחליט להפר את השבועה. גם הסיבה צריכה לעניין אותנו. מה הסיבה שבגללה מפירים את השבועה? צריך להיות סיבה כבדת משקל, סיבה ראויה, אולי בן חולה, אולי אוצר זהב, כולו שני עבדים. שני עבדים ברחו. זה כל הסיפור. הזלזול, כאילו, שימי הבטיח, הוא אומר, כן, הבטחתי, אבל מה זה קשור ל... אז הבטחתי, אז מה? בשלוש שנים הראשונות היה פה יותר מדי משטרה, הסתובבה, אז הייתי איזה. אבל אחרי, שני עבדים, אני אלך ואביא אותם. שימי לא רק מזלזל במלך, ולא רק מזלזל בשבועה, הוא גם מזלזל בדיבור שלו בעצמו. זה אנשים שהדיבור שלהם לא שווה את ההבל פה שיצאו אחר כך, וההבטחה שלהם לא שווה את הנייר שעליו הם נכתבו. שוב פעם, דוד בחוכמתו צפה את הטיפוס, ואמר לשלמה, תבנה סיטואציה שבה האופן הזה יבוא לידי ביטוי. וזה מה ששלמה עושה. בסך הכל באמת, לא הבטחה יותר מדי, לא מטלה יותר מדי כבדה, לא איזו משימה בלתי אפשרית לעמוד בה. מעצר בית כזה או אחר בירושלים, כמה אנשים היו חותנים על זה שלא יצאו מירושלים כל חייהם, זה סוג של פרס אפילו. ושמעי המזלזל הזה, מזלזל בדיבור שלו, מזלזל בהבטחה שלו, מזלזל במלוכה, בעצם מגלגל על עצמו את כל הזלזול הזה שהוא זלזל במלך, בעצם מגלה ימילתן למפרע, שמעולם לא היה לשמעי רגע אחד של אמת. לא היה לו. לא היה לו. כן? כן, נכון. יוסיף כאן את אמרת חז"ל, היא לא כל כך קשורה ללימוד תנ״ך, אבל נאמר אותה. חז"ל בעצם אומרים שהסיבה ששמעי לא מת, כשהיה צריך למות, זה כי היה זרע להוציא ממנו, שזה מרדכי היהודי. מרדכי בן שמעי, מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. כתוב שם מדלג על דורות, מציין את הדמויות המרכזיות. כלומר, מצד עצמו שימי הוא באמת היה צריך כבר לעבור מן העולם הרבה קודם. אלא מה? יש איזה זרע להוציא ממנו את, את, את מרדכי היהודי, אז... ואפשר לעשות... יש כל מיני דעות במדרשים. יש דעה שאומרת ש... כאילו, יש ביקורת על מרדכי. מה עשה לי שמעי ומה שילם לי ימיני? כאילו, דוד לא הרג את שמעי. ובמקום זה, מרדכי הכניס את כלל ישראל לסכנה. יש דעה כזאתי בחז"ל. כאילו ש... יש דעה שאומרת שבעצם זה ה... באמת מרדכי הוא מתקן את שמעי. כי שמעי הוא... איש חסר עקרונות. חסר עקרונות. והדמות אולי הכי עקרוניסטית בתנ"ך זה מרדכי. לא יחרב, לא ישתחווה, זה משהו ככה מאוד מאוד עקרוני, עד קצה, ורווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. מרדכי זה אדם של עקרונות, לכל אורך הדרך הוא לא מוותר על העיקרון שלו. ולכן הוא רצוי רק לרוב אחד, וזה שזה מין תיקון. הרבה פעמים יש דמות בתוך השושלת שהיא באה כדי לתקן ולהפוך את הדמות שקדמה לה. כן, יש דבר כזה. אתה מעלה כאן אפשרות, אולי בכלל נעשה איזה קשר, קשר מרד יכול להיות. יכול להיות, אפשרות. אני דווקא נוטה ללכת לכיוון שהוא באמת הלך בשביל העבדים. וזה פשוט מעיד על האישיות. זלזול. אפילו בשביל הדבר הכי קל. זה מין, זה האישיות הזאת התועלתנית, שכל הזמן נסה להרוויח רווחים ולא רוצה לעשות שום דבר. ברגע שירד הלחץ מכאן, אז אפשר לשחרר מכאן. ירד מכאן, אפשר מכאן. משהו כזה, ג'לי כזה. לכן בעצם זה סופו. שלמה רומז לזה בפסוק ממדלד. ויאמר המלך אל שמעי, אתה ידעת את כל הרעה אשר ידע לבביך. רק אתה יודע כמה אתה בעצמך רשע. כי מכולם אתה מצליח להסתיר את זה. אצל כולם אתה נראה, אצל דוד אתה מתנצל, ופה אתה נשבע, ולהוא אתה אומר כן, ואתה... מצליח לשחק אותה בעיני כולם, אבל רק אתה בעצמך יודע כמה אתה בעצמך רשע. זה כמו האמרה שאומרים שרק שניים יכולים לדעת אם אדם הוא צדיק או לא, באמת. וזה הקדוש ברוך הוא ואשתו של האדם. על כל העולם אפשר לעבוד, זקן גדל בחינם וכיפה עולה 5 שקל. כאילו, אתה יכול להתחפש ולעבוד על כולם, וזה, יש שניים שיודעים אם אתה צדיק באמת או לא, וזה אשתו של האדם והקדוש ברוך הוא. חוץ מהם אפשר לעבוד על כולם. אז גם פה שלמה אומר לשמעי, הצלחת לעבוד על לא מעט אנשים במשך לא מעט זמן. אבל אתה בעצמך יודע איזה רשע אתה. אתה וגם אני, שלמה רואה ללבב. ויאמר המלך אל שמעי, זה פסוק מאוד מיוחד. אתה ידעת את כל הרעה אשר ידע לבביך, אשר עשית לדוד אבי, והשיב אדוני את רעתך בראשיך, והמלך שלמה ברוך, וכיסא דוד יהיה נכון לפני אדוני עד עולם. ויצב המלך את בניה ובני ידע ויצא ויפגע בו וימות והממלכה נכונה ביד שלמה. בעצם הסיום של הפרק הזה ככה אחרי הסגירת כל המעגלים שעוד נשארו פתוחים מימי דוד, הממלכה נכונה ביד שלמה.
גם הסיום של ההפטרה.
כן. כן, חבוד.
לא הבנתי. איך כביכול גם טקטית פוליטית מתעורר בך הסיפור של שמעי? זאת אומרת, מסתיים הסיפור של יואב, אז פתאום ישלח המלך ויקרא לשמעי ואומר לו, בני לך, אם שמעי דוד ויתר לו, מה עורר עוד פעם משכמו לבוא אליו ולהטיל עליו עוצר כזה? זאת אומרת, הסיפור עם יואב התעורר בעקבות זה שדווקא בניהו פנה לבת שבע. פה פתאום שלמה עכשיו עושה סדר.
כן, הוא קורא לשמעי ואומר לו, תשמע, אתה זוכר מה היה, אתה קיללת את אבא שלי וכאלה, זה לא דברים פשוטים.
אבל עברה תקופה, שהניחו לו.
מה? כמה תקופה עברה? כמה, הרבה לפי דעתך? מה? לא, כנראה 2 שנים. מרד אבשלום היה בשנתיים האחרונות של מלכות דוד. שמעי מקלל את דוד במרד אבשלום. מרד אבשלום היה בשנתיים האחרונות כנראה, דוד היה בן 68, לפי חלק מהדעות. אולי אפילו אומרים, יש כאלה אפילו אומרים בשנה האחרונה. אז היה אירוע שעוד היה זכור, זה לא משהו שקרה לפני 10 שנים, זה היה בשנה, שנתיים האחרונות. אבל אתה קיללת את אבא, אתה קיללת את המלכות. עושה חמור מאוד. אבא שלי מחל לך מסיבותיו השמורות עמו. אבל עכשיו, תדע לך, אנחנו לא מעוניינים שאתה תסתובב. תשאר כאן. הנוכחות שלך היא מתסיסה לרעה. אנחנו מכירים את הסימן. ולכן הוא מזמן אותו אליו. ושמעי, זה לא מפתיע אותו. שמעי מבין שהוא על תנאי. הוא אומר, טוב מאוד, טוב הדבר. 3 שנים עוברות, ו... כל פנים, יוצא שהפרק הזה מתאר את שלושת השנים הראשונות למלכות שלמה, הסיום של הפרק והממלכה נכונה ביד שלמה, זה לא מעכשיו לעכשיו, אלא לקח שלוש שנים, שנות מעבר, עד שהממלכה נכונה ביד שלמה. ואני מזכיר לכם את ההבדל הגדול בין התיאור בספר דברי הימים לבין התיאור בספר מלכים. בספר דברי הימים, כשמתארים את הדמויות, את דוד ואת שלמה, המון המון ביטחון. המון, זה נראה ככה שדוד הוא בשיא כוחו וכו'. כי באמת מצד האנשים, דוד הוא בשיא כוחו ושלמה בשיא כוחו. אבל מצד המלכות, כל מעבר שלטון מדור לדור הוא משברי. ולכן ספר מלכים מתאר מציאות אחרת, מורכבת יותר, איטית יותר, שנתקלת בקשיים ומתגברת עליהם. כן. טוב, בואו נתחיל את פרק ג'. והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה והביאה אל עיר דוד עד כלתו לבנות את ביתו ואת בית אדוני ואת חומת ירושלים סביב. רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה בית לשם אדוני עד הימים ההם. ויאב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו, רק בבמות הוא מזבח ומקטיר. וילך המלך גבעון על לסבוח שם, כי היא הבמה הגדולה, 1,000 עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. ברשותכם, אני רוצה להתעלם מהחלק הראשון של הפרק, ולא לדבר עליו, אנחנו נדבר עליו בהמשך, בהרחבה, על הכותרת אותי, ומיד לעבור אל חלום שלמה בגבעון ואל התוצאות שלו. בגבעון נראה אדוני אל שלמה בחלום הלילה. אולי אני לפני כן נשאל שאלת פקיעות, אבל תסתכלו עליי, לא להסתכל בתנ"ך, תסתכל אליי, ולענות מהר גם, לא לחשוב יותר מדי. מה ביקש שלמה מהקדוש ברוך הוא? לא להסתכל בתנ"ך.
חוכמה.
חוכמה. חוכמה. חוכמה, תודה. חוכמה, אמרו חוכמה, אל תתווכח. מה? חוכמה, כן. טוב, בוא נראה מה ביקש. בגבעון נראה אדוני אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים, שאל מה אתן לך. עוד איזה טעות בדמיון, בדרך כלל אנחנו זוכרים, שאל מה אתן לך, שקדוש ברוך הוא הציע לו שלוש אפשרויות. לא, שאלה פתוחה. מה אתה רוצה? שאלה פתוחה. כל האפשרויות פתוחות. אז שלמה מתחיל ביאמר, שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול, אשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך. ותשמור לו את החסד הגדול הזה. ותיתן לו בן יושב על כיסו כיום הזה. ואתה אדוני אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי. אנוכי נער קטון לא ידע צאת ובו. ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עמריו אשר לא ימנה ולא יספר מרוב. ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? חוכמה לא כתובה כאן. לב שומע כתוב כאן. מה זה לב שומע? אני עוד לא יודע. אנחנו ננסה לברר בשיעור היום מה המשמעות של הבקשה הזאת היא לב שומע. אבל זה לא חוכמה. בוא נאמר ככה, זה לא רק חוכמה.
מה זה להבחין בין טוב לרע?
מה?
הוא
אומר להבחין בין טוב לרע. להבחין בין טוב לרע, כן. יש כאן כותרת לב שומע, ואז יש לה הרבה מאוד תתי סעיפים. אנחנו ננסה להבין מה המשמעות.
אבל זה לב שומע לשפוט. זאת אומרת, הוא מכוון לאיזה מטרה.
כן. לא, תראה, חוכמה יש לה הרבה השלכות. חוכמה זה, אנחנו יודעים ששלמה היה גם החכם מכל אדם, וידע את שיחת העצים והפרחים והעופות. אבל זה לא מה שהוא ביקש. הוא קיבל את זה, אבל הוא לא ביקש את זה. הוא קיבל את זה בתור בונוס, בתור עודף. הוא ביקש לב שומע לשפוט. אנחנו נצטרך להבין מה זה לב שומע. אנחנו עדיין לא יודעים, אבל זה חשוב שתזכרו את זה, כי זה נקודה מאוד מאוד מהותית, מה שלמה ביקש. שימו לב, זו הייתה שאלה פתוחה. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, תבחר או כסף, או אריכות ימים, או זה. שאלה פתוחה. ובשאלה פתוחה יוצא מה שבאמת הרצון הפנימי. לב שומע. ויטב הדבר בעיני אדוני, כי שאל שלמה את הדבר הזה, ויאמר אלוהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים. ולא שאלת לך עושר ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך להבין, לשמוע משפט. הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. והמשפט הזה הותרת לסתרי, מה זה לב חכם ונבון? אם זה חכם, זה לכאורה בראש. מה זה לב חכם ונבון? גם זה אנחנו ננסה להבין. וגם אשר לא שאלת, נתתי לך, גם עושר, גם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלאכים כל ימיך, ואם תלך בדרכי, לשמור חוקי ומצוותי, כאשר הלך דוד אביך, וערכתי את ימיך. ויקץ שלמה בעיני חלום, ויבוא ירושלים, ויעמוד לפני ארון ברית אדוני, ויעל עולות ויעש שלמים, ויעש משתה לכל עבדה. טוב, יש כאן חלום, חלום בגבעון, עם הבטחה מאוד גדולה ללב שומע או ללב חכם ונבון. בכל פנים, חוץ מזה גם שלמה מקבל עוד כמה חוכמות אחרות, אבל זה לא העיקר, ואנחנו עדיין לא יודעים מה המשמעות של הלב שומע הזה. כדי להסביר לנו מה המשמעות, הנביא בוחר להביא לנו מקרה. 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 שאמור להביא לידי ביטוי את חוכמת שלמה, כן? אנחנו בעצם מבינים שזה לא אמור להביא לידי ביטוי את חוכמת שלמה, אלא את הלב השומע של שלמה. בואו נראה את המקרה הזה. אז תבונה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו. ותאמר האישה האחת, בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, והילד עמה בבית. והיא ביום השלישי ללידתי, ותלד גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים, אנחנו בבית. ויעמוד בן האישה הזאת לילה אשר שכבה עליו, ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ועמתך ישנה, ותשכיבהו בחיקה, ואת בן האמת ישכיבה בחיקי. ואקום בבוקר להעניק את בני, והנה מת, ואתבונן עליו אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. ואת אומר, האישה אחרת, לא, כי בני החי ובני חמת. וזאת אומרת, לא, כי בני חמת ובני החי. ותדבר נא לפני המלך. ואומר המלך, זאת אומרת, זה בני החי ובני חמת. וזאת אומרת, לא, כי בני חמת ובני החי. ואומר המלך, קחו לי חרב, ויביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת. ותאמר האישה אשר בנה החי אל המלך, כי נחמרו רחמיה על בניו, ותאמר, בי אדוני, תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו. וזאת אומרת, גם לי, גם לך לא יהיה גזורו. ויען המלך ויאמר, תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתו, היא אמו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך כי ראו, כי חוכמת אלוהים בקרבו. לעשות משפט, ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. ואני שואל, מה החוכמה הגדולה? מה החוכמה כאן? זה ברור. כאילו, לקחת, קודם כל זה כזה רעיון, ככה לא הכי מוצלח, לקחת עם הילד הזה, אם שתיהם היו מרמות, אם שתיהם היו.
הוא ידע את האמת.
אתה, כבודו מתרץ?
הוא
על, ידע. על רוח הקודש.
לא, אני אבל לא רוח הקודש. הוא, לפי הדיבורים שלהם, הוא כבר ידע מה... לפי הדיבורים שלהם לא. לפי
הדיבורים. אז קודם כל בואו ננסה קצת...
שתי נשים עומדות לפניך. אז אתה עם קצת חוכמה רואה מה זאת אומרת, מה זאת אומרת, ואתה כבר תופס איפה האמת.
כן. קצת. אבל בואו נראה מה מדובר כאן. זה מאוד מאוד חשוב לשים לב היטב לסיפור הזה. קודם כל, רק בואו נבין את ההקשר הכללי. בעוד שתי אנשים מתווכחות על ילד. חז"ל מספרים לנו שבעצם הוויכוח כאן הוא בין קלה לחמותה. אם אני זוכר נכון את הפרטים, אני מקווה שאני מדייק. מדובר כאן בקלה וחמותה, לכן הן נמצאות באותו בית, אבל הבעל של ה... ומעשים שבכל יום שקלה וחמותה יולדות ביחד, גם היום זה קורה, על אחת כמה וכמה בזמנם, הם מתחתנים בגיל צעיר, והיו גם יולדים בגיל מבוגר. אז הקלה הזאת היא בעלה מת. ויש לה ילד. ופתאום היא רואה בלילה שהבן שלה מת. עכשיו, רגע שהבן שלה מת, היא זקוקה לאיבום. אבל האח, היא התחתנה עם הבן הבכור שם. אני מספר לכם סיפור, חז"ל ככה צובעים את זה, היא התחתנה בעצם, הבעלה היה הבן הבכור, האח של בעלה היה ילד קטן. היא כדי עכשיו לחכות לאיבום, צריכה להיות, להמתין עכשיו המון שנים. עד שהאח של בעלה יגיע לגיל בר מצווה ויאבם אותו, יחלוץ לה, לא משנה מה. אז זה כאילו מה ש... האינטרס כאילו להחליף את הילד, לצורך העניין. זה כאילו ה... מזה זה הגיע, אחרת הסיפור הזה, מה פתאום שהתחלפו, יש כאן איזה... עומד כאן איזה רקע מאחורי הסיפור הזה. והרקע הזה הוא חשוב להבנה. אני רוצה שנבין מה זה כאן הלב השומע. דווקא בעקבות הדברים שאתה אומר, כבודו אמר שככה, שמתוך הדיבורים אפשר לשים לב מי... רבותיי, מי מדברת כאן?
האמא האמיתית.
לא. האמא השקרנית. היא מדברת. היא באה, היא מספרת את הסיפור, היא נותנת את הפרטים, היא אומרת מה היה, היא מדווחת הכל, והאמא האמיתית רק אומרת חצי משפט. לא, כי בני החי ובני חמת. האמא השקרנית מגיעה עם ביטחון עצמי, מספרת סיפור, אומרת בי אדוני, הילד שלי חי והילד שלה מת, והיא החליפה את הילדים, זה היה בלילה, אף אחד לא ראה אותנו. היא הטובעת, האמא השקרנית היא הטובעת. והאמא האמיתית, אולי היא עמומה, אולי היא בהלם, לא יודע מה, היא מצליחה להוציא מהפה בדיוק חצי משפט. כל אחד מאיתנו שיחשוב מה הוא עושה בכזה מקרה. זה ברור שאנחנו, מה זאת אומרת, האמא האמיתית, את צריכה לדבר, את צריכה... רמז על זה בדברי קודשו, אבן עזרא. אנחנו שרים את זה כל שבת, בצמא נפשי, נכון? באות רש, ראה לגברת אמת, שפחה נואמת, לא כבני חמת ובני החי. מי נואם פה? שפחה, היא הרמאית, והיא הנואמת, היא נותנת כאן את הנאום. והאמא האמיתית בקושי אומרת כאן חצי משפט. בקושי. אבל שלמה שומע. לב שומע. לב שומע זה לא רק... זה לב שומע זה... כמו שאולי הזכרת. זה לשים לב לעיניים. זה לשים לב לדיבור. זה לשים לב, אולי יש כאן אפילו עודף ביטחון מצד הדוברת. זה לשים לב... זה לשים לב לשוני הקטן, הקטן, הקטן הזה בין מת לחי. בין חי למת. מה אתה מקדים? ולכן, כן... אתם בטח שמעתם, או אם לא שמעתם, אז תשמעו עכשיו, שבשנים האחרונות יש תחום של אימון, כן? שבתוך התחום הזה, אחד הכלים המרכזיים נקרא שיקוף. שמעתם על מושג שנקרא שיקוף? כן, מישהו אומר משהו, ואז המשקף, אומר, שמעתי אותך, אומר, שמנסה לחזור על דבריו של האומר, וככה הם מקבלים מקום, מקבלים מדהוד. המשקפים, כן? הם מביאים ראיה לשיטה מכאן, משלמה המלך. כי שלמה המלך משקף. אחרי כל הנאומים, ויאמר המלך, זאת אומרת זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא, כי בני חמת ובני החי. שיקוף כזה, זה הלב שומע. מתוך כל הסיטואציה וריבוי המלל, שעוד פעם, האמא הרמאית היא זאת שמדברת את רוב המלל, שלמה מצליח להיכנס פנימה, מצליח לחדור לתוך העומק, ובסוף לשקף את הכל במשפט אחד, ואומר, הבנתי. זאת אומרת בני החי, וזאת אומרת בני חמת, וזה בעצם... להיכנס לתוך החודר, לתוך עומק הבעיה. התרגיל הפסיכולוגי הזה עם החרב, זה ברור, זה רק עגלה ימילתה למפריע, אבל כדי להביא, בוא נאמר ככה, יש סל של תרגילים שאפשר לעשות, יש סל של זה, צריך לבחור את התרגיל הנכון. התרגיל כן? צריך לבחור את ה... כדי להבין איזה כלי לקחת מתוך ארגז הכלים, אתה צריך לחדור לעומק הסיטואציה. שלמה היה יכול להחליט שהוא לוקח את הילד אליו, מחרים את הילד למלוכה. זה גם אפשרות. אולי אפשרות אפילו אפשרות המתבקשת, אתם רבים על הילד, אז הילד יהיה אצלי, יהיה עד שתסכימו. יכול להחליט שהוא לא מתערב, יכול להחליט, לא יודע מה, ששניהם יהיו באומנה, שבוע שבוע, הרבה מאוד החלטות. איזה כלי לבחור? זה תלוי בהבנת עומק הסיטואציה. זה נקרא לב שומע. לב שומע זה לא מי ששומע רק את הטענות, זה מי שגם שומע את הקולות. ומי שרואה את מבט העיניים. ומי שרואה את תנועות הגוף. ומי ששומע את הכל, אבל גם מה שלפנים מהכל. לב שומע, זה כשאם אתה נגיד בא לתלמיד, ואתה שואל אותו, מה שלומך? אני אומר לך, בסדר, בסדר. כן? אתה בטוח שהכל בסדר? כן, הכל בסדר אצלי. לב שומע, יכול להבין, לשמוע מהאינטונציה בכל, ואפילו מהמימיקה בפנים, להבין, שמאחורי המשפט הזה שנאמר, הכל בסדר, בטוח שהכל בסדר, הוא בעצם זועק, שום דבר לא בסדר, נורא קשה לי, אני צריך עזרה. אבל אני מתבייש לספר משהו כזה. היה לי לפני, כל מה קוראים כאלה מקרים, לפני שבועיים היה לי כזה מקרה, פגשתי איזה זוג שאני אמור לחתן, והתחלנו את השיחה, יש פגישה לפני החתונה, וזה, מדברים, שוחחים. ואני, בסדר, שיתוף פעולה, אבל אני מרגיש שיש איזה משהו לא בסדר. אז שאלתי, הכל בסדר? אמרו לי, כן, עייפות. עדיין היה נראה לי קצת משהו יותר מעייפות, אז שאלתי עוד פעם, אתם בטוחים שהכל בסדר? פתאום זה... התברר שהיה שם משהו שהיה צריך לדבר עליו, גם ביניהם וגם ביחס בכלל לחתונה יהודית ועוד כל מיני, לא משנה, היה פתאום פגישה נהייתה, פגישה מאוד משמעותית וארוכה, כמעט שעתיים וחצי, ישבנו שם שעתיים, וזה הכל היה מהיכולת אותי לשים לב שאומרים לך משהו אחד, אבל בפנים הקולות שנשמעים מאחורי המשפטים הם קולות אחרים לחלוטין. קולות אחרים לחלוטין, וצריך לשים לב על הדברים האלו. זה נקרא לב שומע, זה להבין את הסיטואציה. אחרי זה, איזה כלי פסיכולוגי לבחור, האם זה חרב, האם זה מסור, האם זה, לא משנה, כאילו, כל אחד עם ה... זה כבר לבחור, זה כבר התוצאה, זה כבר קלה קלה, זה באמת לחוכמה. כן, שלמה מזהה בעצם, שיש כאן אמא אחת מרשעת, בטוחה בעצמה, עזת פנים, חצופה, שבעיקר רוצה לנקום בשנייה, ולכן לא יהיה אכפת לה שיהרגו גם את הילד. בום, יש כאן אמא שנייה, שהיא אמא אמיתית, אבל לא יודעת לדבר. היא לא יודעת לדבר. היא פשוט, מה ש... מרוב שהיא בהלם, היא רק מצליחה להוציא חצי משפט, אבל את החצי משפט הזה, שלמה קולט. רק בשביל הדמיון, היא לא מדברת עברית, היא מדברת מרוקאית, בסדר? הדה אבנה. כאילו, הדה בניני, זהו. סביר את עצמך, תביא פסיכולוגים, תביא הוכחות, תזכיר של עושים וכאלה. היא לא יודעת, היא רק יודעת להגיד, בערבית פשוטה, זה הילד שלי. ושלמה שומע. זה נקרא לב שומע. המשפט הזה, מול כל שופט אחר, שלא היה לו לב שומע, מול שופט שהיה דן אותם בדיני הראיות. יש כאן אישה, נותנת ראיות, מספרת סיפור, תפור מכל הכיוונים, עומדת בביטחון, מספרת כאן, ויש כאן איזו אישה ש... לא יודע, בקושי מדברת, לא מתגוננת, לא אומרת אליבי, לא שום דבר. בדיני הראיות, בדיני הטענות, האמא השקרנית לוקחת בקלות. אבל בדיני לב שומע של שלמה המלך, נחשפת התרמית.
חלוקה את הרגלה הוכחה לציבור.
בדיוק.
הוא ידע.
הוא ידע, מאיפה הוא ידע? הוא ידע מהדו שיח שלהם, למרות שהאימא הרמאית היא המדברת. היא המדברת. כן?
דרך אגב, בזמן החלוקה, הפלסטינאים לקחו את העניין של שלמה המלך ואמרו, אתם היהודים אומרים לחלק, אז אתם לא צודקים. כמו שלמה אמר לחלק, וזה לא היה נכון. כן. לא היה בסדר.
נכון.
אנחנו רוצים את הכל, זה שלנו.
כן. כתוב במשנה מסכת בהם מציע, כשזה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, הדין יחלוקו. אבל אם זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי, אז זה שלושת רבעי ורבע. אם אתה מראש טוען חצי, אז אתה... כן.
כבוד הרב, אני לא מבין אם זה רק לשמוע מהמילים. יכול להיות שהיא שחקנית דווקא, והיא צריכה להיות איזה משהו מנמעלה, משהו שאומר את הוודאי.
לא.
זה לא יכול להיות משהו אנושי. צריך הוכחות.
לא. אם זה משהו מלמעלה, קודם כל לא פוסקים דין על פי רוח הקודש, ולא פוסקים דין על פי נבואה. זה בדיוק העניין של לב שומע. זה היכולת, בוא נאמר ככה, חז"ל, תרגמו את זה במושגים של בית דין, כתוב צדק צדק תרדוף, נכון? אז לא אומרים שצריך, מה זה, למה כתוב פעמיים צדק? כדי שהדיינים, מצווה עליהם לבדוק שאין כאן דין מרומה. אין דין מרומה. לפעמים, הדיין מרגיש ש... דיני הראיות נוטים לאיזה כיוון אחד, אבל עדיין מרגיש שהוא מרמה. אז בהבנת הלב, תמצא את הפתרון איך לגלות את הרמאות הזאת. יש כל מיני סיפורים, כן? מעשים של בן איש חי וכאלה, של אדם אחד שגנב כסף מחברו, והוא אמר לו, אני מוכן להישבע, והוא שם את הכסף בתוך מקל כזה, ובא לבית הדין ואמר, חברו טוב, שאני נשבע, תחזיק לי רגע את המקל. אמר, אני נשבע שהכסף אצלך. כן? עדיין מרגיש שהוא רמאי ומשהו כזה, ובסוף... כאן אין הוכחות, כאן זה גרסאות. הסיפור איתנו, הרי אין עדים, אין שום דבר. זאת מספרת סיפור, זאת מספרת סיפור. זה מלחמת גרסאות, אין פה ראיות. יש פה רק טענות. מלחמת גרסאות. ושלמה, זה בדיוק העניין של הלב השומע. אם יש ראיות, אז זהו, על פי שניים עדים יקום דבר, אין מה להתווכח. אבל כשיש פה בעצם מלחמת גרסאות כזאת, כאן כל כך משמעותי הלב השומע. מי אומר, מה שהוא אומר. כשמישהו מדבר ביותר מדי ביטחון, והוא יותר מדי רהוט, והוא מדבר על הילד שלו, כנראה זה לא הילד שלו. איך אומרת הבדיחה, מעשה באדם אחד שהספיל את אשתו כל כך יפה בלוויה, עד כדי כך שאמרו שהוא הכין את זה מראש. כאילו, כזה... כל כך זה, כנראה... כי אדם שמספיל את אשתו, לא עלינו, שאחרי שנפטרת, כמו שכתוב, ויבוא אברהם, לספוד לשרה ולבכותה, אדם הוא נשנק בבכי, הוא באמצע לא יכול, קשה לו, עם דמעות, יש כאן איזה משהו אותנטי, אבל אם אתה כל כך מסודר, בנוי, הספד, בנוי, הקדמה, גוף המאמר, חתימה, תקבולת, אקרוסטיכון, עם חרוזים, כנראה אתה כבר עובד על זה כמה שנים, על ההספד הזה, ובאת מוכן לענייני. אז אם אתה רהוט מדי, בהיר מדי, בכאלה... כן, פה זה לא מתווכחים פה על, על כיכר לחם. פה מתווכחים על ילד. אז איקוס, כזה ריתות, איזה סיפור, איזה דיוק. שלמה שומע כאן איזה תרמית. ודווקא בכמעט פרימיטיביות של, של הדיבור של האישה האחרת, שהיא רק יודעת להגיד, לא רק זה, זה הבן שלי ולא יודעת שום דבר, שלמה שומע איזה אותנטיות. זה הרבה מעבר לטענות, זה מי מסתתר מאחורי הטענות. זה הלב שומע. זה נקרא לב שומע, זה נקרא לב חכם ומבין. זה להבין את הסיטואציה, זה להבין את, את המורכבות ולחלץ ממנה את האמת. ואז כל ישראל רואים מי זה שלמה המלך. מה זה היכולת שלו לחדור לעומק העניין ולהבין אותו. אם אני חוזר, רק אני סוגר מעגל עם המדרש הזה, אני לא רוצה להיכנס אליו וליישב אותו לגמרי פה עם הכתובים, רק בשביל הגירוי האינטלקטואלי, לפי המדרש הזה, שבעצם מי שגנבה את התינוק זה הקלה, שלא רצתה להתייבם, אלא גם בעיה שיהרגו אותו, את התינוק הזה.
הנכד שלה.
הוא לא הנכד.
קלה.
מה? שימו לב, זה קלה וחמותה, ששניהם, אני מספר לכם את המדרש, אחרי זה לא ישב לכם אותם הפסוקים, אבל רק בשביל שנכיר את המדרש הזה. מדרש שדרך אגב נדיר מאוד, אני מצאתי אותו פעם והתקשיתי למצוא אותו עוד פעם, אני צריך לחפש. מדובר ככה, הקלה התחתנה עם הבן הבכור. כן? ונולד לתינוק. לבן הזה היה אח. מי זה האח של הבן? התינוק שלה, הוא נולד לו אח, אחרי 20 שנה נולד לו זה אח קטן. ועכשיו, הבעלה נפטר, אבל יש לה בן, אז מזל. אבל פתאום גם הבן נפטר. עכשיו היא צריכה לחכות לאיבום.
18 שנה.
כן, לילד הקטן הזה. אז היא לוקחת אותו, אומרת, זה הבן שלי. ככה אני פטורה מאיבום. לוקחת כאילו את הדוד, את הגיס שלה, אליה. היא אומרת, לא, זה הבן שלי, והיא צריכה, כן. עכשיו, גם לא אכפת לה שיהרגו אותו. כי אם הורגים אותו, אז עוד פעם אין לה למי להתייבם. אז גם, או שיש לה ילד, היא לא צריכה להתייבם, או שאין לה גיס, והיא לא צריכה להתייבם. העיקר שלא יהיה פה, העיקר ש... כן, זה ככה, הוא תופר את, את הסיפור הזה. ככה לתוסף את המליצה, נקרא לזה, או משהו כזה, אבל לענייננו, מה שאנחנו כאן רוצים בעצם לראות, זה איך הכתוב בוחר להביא לכאורה סיפור שהוא בנאלי. מה החוכמה לקחת את אנשים, להגיד לנו, אני ארוג לכם את הילד? נו, זה ברור שהאמא האמיתית תרחם על הילד שלה. החרב זה כאן, זה לא העניין פה. העניין זה, העניין בפרק הזה זה פסוק כ"ג, זה השיקוף של שלמה, היכולת שלו מתוך כל המאומה והמלל לדלות את הנקודה, לחדור לעומק הסיטואציה ולהגיד, אני מזהה את האמא האמיתית שבקושי מדברת, ואני מזהה את האמא המזויפת שלא מפסיקה פה לדבר. ראה לי גברת אמת, שפחה נועמת, לא כי בני חמת ובני יחי, והתוצאה של הדבר הזה, כי ראו, כן, וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך ויראו מפני המלך, למה? כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. הם רואים ששלמה, יש אנשים כאלה, גם לא כמו שלמה המלך, אבל אנשים שמגיעים לאיזה מקום, בבת אחת הם קולטים את הסיטואציה. פח, איזה מין כישרון כזה, זה מפתיע, זה מגעיל. כן, אז תכפילו את זה אלפי מונים, שלמה המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוהים, ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל, הפרק הזה חותם, אחרי הנוכחות של המשפט של שלמה, כן, החוכמה הזאת היא גורמת לכולם להוריד את הראש, גם מי שעוד היה לו כל מיני כאבים מבני בנימין, אולי ממאוכזבי מפלגת אדוניה בן חגית, כולם מול היכולת של שלמה לקלוט סיטואציה בבת אחת, מורידים את הראש, ומכאן שלמה המלך מתחיל בעצם את מלכותו, כשבמרכז העניין של מלכותו כמובן עומד את בניית בית המקדש, אבל לא רק, עוד כמה דברים מסביב, משמעותיים לא פחות, שעליהם בעזרת השם ננסה לעמוד בפעמים הבאות, חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים להשם.